היום אני מקדיש את השיעור לעילוי נשמוסו של האישה החשובה חדווה בת טובה גיטל. לאחרונה התפללנו ולמדנו כמה פעמים לרפואתה, ולדאבון לב השיבה את נשמתה לבוראה. אתמול שדיבר תואר שאנחנו עומדים היום, שיהיו לעילוי נשמוסו, שתהיה מליצת יושר לכל המשפחה היקרה, שתנוח בשלום על משכובו, ושבעלה היקר וכל המשפחה שידעו רק שמחות ונחת. מלבד הזכות העצומה להרביץ תורה, היום בלילה אני גם מקיים את ההלכה של הניפטר מחבר אלו יפוטו ממנה למתוך דבר הלוכה. בעוד מספר שעות אני טס לחול לסוף שבוע של הרבוצס תוירה. שבוע הבא באיזה שם השיעור יתקיים כרגל, אני חוזר כבר ביום שלישי. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום סוגיה מרתקת. כל שבוע אני חושב האם יש סוגיות שעדיין לא עסקנו בהן במשך כל השנים האלה, שברוך השם אנחנו זוכים דבר שבת ושבתו, דבר שבוע ושבוע, לעסוק בסוגיות של פרשת השבוע. בשבוע אנחנו עוסקים בסוגיה מובהקת בחושן משפט, בדיני הסכמים, והנושא הוא ההדדיות של הסכמים. הלכה שאחד ממקורותיה, אולי המקור האחרי, בפרשס השבוע, לקראת סוף הפרשה, כאשר ינקב קוראת ברית עם לבן. עד הגל הזה ועדו המצבו, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבו הזה, לרו. כתוב במדרש, מדרש רבה, פרשה זו, וביתר הליכות במדרש שויחר טוי ותהילם קפיטל סמך. מכתום לדובד, בהצוטות הרם נהריים ותרם צובה, כתוב במדרש, הארמיים מראים לדובד את קריטת הברית שקורס לבן המיינקב. באו בטענות לדובד, אתה מפר ברית, לבן קראת ברית עם יינקב, שהוא לא יעבור והם לא יעברו לרוב. ודובד השיב להם שבימי בילום כבר פרצו גדר שנאמר מן ארם ינחני. מכאן אנחנו רואים, אמנם היה הסכם, היה ברית, אבל מצד אחד מפר את ההסכם, הוא לא יכול לצפות מצד השני לעמוד בו. וכך אנחנו עומדים ביורדי עצם ריש למד ווב בסי ווב, שניים שנשבעו לעשות דבר, ועבר אחד מהם על השבוע, השני פטור ואיננו צריך התורה. לפיכך, איש ואישו שנשתה את חוזר הזה וקיבלו חרם לנוצר לזמן קבוע, מי שיעקב והעביר המועד אסור לנוצר ליחר, והלאה מותר ואינו צורך התורה. הלכה הזו מוכרה ברבן ירוחם, נתיב י' ד' שמביא תשובה שכתב הרש משנץ, הבן משים שמשנץ מגדוי לי, בעלי התויסס. איש ואישה קיבלו חרם להינסה ליום קבוע. מה זאת אומרת חרם? יש מושג חרמי ציבור. המושג הזה לא מוכר היום, משום שאנחנו לא עוסקים בחרמות, אבל 2,000 שנה בקהילה היהודית לא היו כלים חוקיים לעקוף תקנות. מעולם לא היה לנו משטרה ולא מדינה ולא אמצעי אכיפה. עשו שימוש רב בכלי שקרוי חרמי ציבור. והרמב"ן כתב ספר שלם על תוקף החרמות, ולדעת הרמב"ן מדובר בדיורייסה ולא רק בדרבנן. על ידי חרמות חזקו את תקנות שתקנו בקהילות. קיבלו עליהם בחרם שהם יתחתנו ליום מסוים. הגיע היום והילד איננו. לא הגיע. האישה מחליטה שהיא תנסה לאיש אחר. הוא בא בטענות. פסק לאש משנס. היה חרם, היה שבועה, היה הסכם. אבל אתה לא עמדת בהסכם הזה, ולכן גם היא משוחררת מכל התחייבות. והוא הביא ראיה מספר בראשית, ולא ברור מאיזה פרק. אז יש אומרים שהראיה מדברי חז"ל במדרש על ינקב ולבן, על הטענות שהרמיים באו לדובד בארצו יצא את הרם נהריים. יש אומרים, כך כותב רבי יוסף, שהמקור בסויטה דף יוד, בסויטה דף יוד, אומרים חז"ל, כאשר שמשון הגיבן הלחם בפלישתים והרג בהם, כבר הוכל לשבועתו של אבי מלך. שמשון הגיבן נדבע, אתה עובר על ההסכם, על הברית, על השבועה של אברהם ואבי מלך, וגם הוא אומרת, כבר הוכל שבועתו, משום שהם עברו קודם על ההסכם הזה, על השבועה הפלישתים, ולכן גם שמשון מותר היה לו להילחם בהם ולפגוע בהם. התז בסעיף קוט ניוד גמל, שם בסימן ריש למד ווב, אומר מקור שלישי. אישית אני לא כל כך מבין את דרכו של התז. אומר התז, המקור הוא דווקא בסעיף דף יוד גמל, לא בדף יוד עמד א', אלא יוד גמל עמד א'. שם מסופר, כאשר הגיע שעתם של אבותינו להיגאל ממצרים, הלך משה רבינו ועמד על שפת הנילוס, והוא קרא לי יוסף, יוסף, יוסף. הגיע הזמן שבועתו של הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא נשבע לאברהם אבינו שיוציא את בניו מארץ מצרים. הגיע הזמן שבועתך, שאתה השבעת את אחיך להעלות את עצמותיך מארץ מצרים. אם אתה מגלה לנו איפה עצמותיך, אנחנו נעלה אותך, ואם לא, מנוקים אנחנו משבועתך. אומרת אז גם פה אנחנו רואים שמשה רבינו אומר ליוסף, אם אתה לא משתף פעולה, אז אנחנו משוחררים. מה שלא הבנתי, בשבוע ששבה יוסף את אחיו לא הייתה שום הדדיות. הוא לא הבטיח מעולם לגלות לו, לגלות להם איפה עצמותיו. זו הייתה שבועה חד צדדית, הוא השביע אותם והם קיבלו לעצמם, ולכן מה זה קשור לענייננו? אני חושב שמשה רבינו יש לו תביעה מאוד מאוד פשוטה ליוסף. הוא אומר, הגיעה השעה שנשבע הקודש ברוך הוא להוציא אותנו, אנחנו לא יכולים להתעכב, זה לא תלוי בנו, אנחנו לא יכולים להמתין לנצח עד שנמצא איפה אתה נמצא. הגיע הזמן שבוע ואנחנו חייבים לצאת מארץ מצרים, ואם אתה לא תגלה לנו איפה אהרון, אז אנוסים אנחנו, אוי נסך מונה פטרי, מה עוד אפשר לצפות? אלה היו דבריו של משה רבינו, ואז ארונוי של יוסף צף ועלה מקרקעית הנילוס ועלו את עצמותיו לארץ ישראל. אבל לכל אגב, סוגיה הזו לא קשורה לעיקרון, להלכה שאנחנו עומדים כאן בריש למד ווב, סעיף ווב. אחד משלושת המקורות, כפי שציינתי, זה המדרש בפרשס השבוע, שקשור לברית שכרתו יעקב ולבן, עד הגל הזה ועדו המצבו. ובהלכה הזו אנחנו נרחיב קצת בפרטיה ודקדוקיה. אז המקור העיקרי, יורדי ריש למד ווב, ביסי יוסף מצטט הרש משן, שני אנשים שקרתו ברית, עשו חרם לעשות חתונה בזמן מסוים. האיש לא הגיע, גם האישה משוחררת. הדע כמו איש שחולק על ביסי יוסף. והדע כמו איש שמתבסס על תשובס מהרי וייל. שאלה ממש דומה. תשובס מהרי וייל, סמקוף למד זין, מסופר אותו סיפור. איש ואישה נשבעו, או החרימו חרם, או עשו הסכם ביניהם, שעד זמן מסוים יעשו חתונה, האיש לא הגיע, האישה רוצה להתחתן לאדם אחר, האיש אומר, אנוס הייתי, רציתי להגיע, עקבו אותי בדרך, אונס הייתי, אומר מרי וייל, היא משוחררת, כי אין לו הוכחות שהוא היה אונס. חובת ההוכחה מותרת עליו, וכל עוד הוא לא יכול להכריח שאנוס היה, היא משוחררת מן ההסכם, היא משוחררת מן החרם. אבל אילו היה מביא הוכחות שהוא היה אונוס, לדעת מרי וייל, ההסכם עדיין עומד בתוקפו, עומד בעינו. המחבר הולך לשיטתו. בביסי יוסף כותב המחבר, שדבריהם של רבינו רוחם ורש משן, סמיל סבטיימה, מתיישבים על הלב, אף על פי שרש משן מביא, ככה הייתי סבור עד שבו זקן אחד, ואנחנו לא יודעים מי זה הזקן הזה. אבל הרש משנס כתב בתשובתו, עד שבו זקן אחד, והוא אמר לי, אין בין הצד שהפר לצד שלא הפר, אלא תשומת יד בלבד. כוונתו לומר, ההסכם עומד בעינו, עומד בתקפו. מי שעבר על ההסכם, מי שהפר את חלקו, צריך לפצות את הצד השני. אבל מלבד הפיצוי הממוני שאפשר לדרוש ממנו, עדיין ההסכם עומד בעינו כל עוד הצד המפר חפץ לקיים אותו. אף על פי שעבר המועד, אבל הוא בכל זאת רוצה לקיים את עיקר ההסכם, ההסכם עומד בעינו. אומר רבי יוסף, אותו זקן לפי מנהג מקומו דיבר. אולי זה היה מנהג המוקד, ומנהג המוקד מחייב. במומנס כמו בשעה תחום התואלה יש תוקף עצום במנהג. אבל כשאין מנהג, צודקים רבינו ירוחם והרש משם, שבכל הסכם יש עיקרון של הדדיות. ואם צד אחד הפר, גם הצד השני משוחרר. הרמו מסכים לעיקר הדברים, אבל הרמו ומריבל סבורים שאם אנוס היה כאשר הוא לא עמד בחלקו, עדיין יש תוקף בהסכם. אני לא רוצה היום להאריך בגדרי אונס, אבל זו סוגיה נרחבת עד למאוד. יש רק מקור אחד שאונס רחמונה פטרי ולנערו לא תעשה דבר. נערה מרוסה שנאנסה, אין אונש רובץ עליה. מכאן למדו חזר אונס רחמונה פטרי. והרבה אחרונים, החלק הסיועב ישו קוצץ גדול ורבי יוסף אנגל הרך בסוגיה הזו, הרבה אחרונים דנים בגדר אונס. האם זה רק פטור מאונשים? או שמה זה יסוד יותר נרחב. מעשה שאדם עשה באונס כאילו לא נעשה על ידו כלל. לא רק שהוא לא נושא באחריות, לא רק שאיננו בר אונשין, עצם המעשה כאילו נעשה מאליו, לא מתייחס אליו. אבל אני חושב שהגדר של אונס רחב עוד הרבה יותר. אז רבי יוסף אנגל בסגנונו המיוחד, בבקיאות עצומה וגם בהברקות הגאוניות ולפעמים הרחוקות שלו, הוא רוצה להוכיח מדיבה הגמור בו בבקר שמעשה שנעשה באונס כאילו לא נעשה כלל, לא רק שהוא איננו מתחייב על ידי אונס. הגמור אומרת לגבי דין שור הנזכר, שור שהרג אדם דינו מיטה, דינו הריגה. אבל שור האצטדיון, כאשר מגרים את השור, לא בא לו לנגוח בכלל. אבל המתדור נכנס לזירה, מגרים את השור, מצערים אותו, עד שהוא כבר מתעצבן ומנסה לנגוח. שור האצטדיון איננו בן הריגה. אין דינו מוות. אומר רבי יוסף אנגל, מכאן רואים שבכלל אין לזה דין שור הנזכר. ואני תמה רבי יוסף אנגל, איך אפשר להוכיח משברים לבני אדם? אני חושב שאי אפשר כלל לדמות שום דמיון שהוא. מן העובדה ששור האצטדיון איננו שור הנזכר, אי אפשר להביא שום ראיה לגדרי בני אדם, אלא שחזר לדרשו שם מן הכתובים, כי יגח שור ולא שיגיחוהו. מכאן למדו חזר שמגרים את השור עד שהוא נגח, אז אין כאן דין של שור הנזכר. אבל אי אפשר להוכיח משור לבני אדם. לדעתי כל הדמיון הזה הוא זר ולא שייך לעניין. אבל בכסובס דו בייז עומד בייז יש סוגיה של יהוד בייז חוידש, שהיה מקובל בימי קדם למתין בין אירוסין לנישואין. אנחנו נוהגים לקדש את נשותינו מתחת לחופתן ועושים אירוסין לנישואין ביחד. אבל בימי חזל המתינו יהוד בייז חוידש בין קידושין לנישואין, בין אירוסין לנישואין. עברו יהוד בייז חוידש והאיש לא הכניס את קלותו לחופתה, הוא מתחייב לזון אותה, לפנס אותה, התירו עליו חיוב מזוינס, משום שהיה עליו לשאת אותה לאישה עד יהוד בייז חוידש. ואף על פי כן מבוא בסוגיה, אם הוא רצה אבל הוא נהנה ולא הגיע, אז הוא לא חייב לפרנס אותה. כאן לא מדובר בדיני עונשים, לא מדובר במעשה שאדם עשה באונס, אין כאן קום ועשה, יש אבל תייסר. בכלל לא מדובר בחיוב שהוא לוקח על עצמו או שתילו עליו, זה תקנת חכמים. ויאף על פי כן גם פה יש דין של אונס. ואם הוא נאנס בכך שלא נסע את אשתו בזמן הראוי, לא חייבו אותו לשלם איזה אונס. וכהמשך של אותה סוגיה אנחנו עומדים הלכה נוספת בדיני תנאי. אדם נתן גט והוא התנה, הגט יחול אם לא בוסי מכאן עד יהוד ואיז חוידש. הוא עומד מעבר השני של הנהר, המעבורת משום מה לא עובדת, מושבטת, והוא צועק, אני רוצה להגיע, אני רוצה להגיע, אני לא רוצה שהגט יתקיים, אני כאן, אני רק לא יכול לעבור. מן התורה יש אונס בגטין והגט בטל. תקנו חכום אם אין אונס בגטין, הרי שגם פה יש דין אונס. כאשר מדובר קיים את התנאי או לא קיים את התנאי, כאן לא מדובר לא בעונשים, לא בהתחייבות ממונית, לא במעשה שאדם עשה, ואף על פי כן יש דין אונס. ולכן לדעתי ההגדרה הבסיסית של אונס הוא כל תופעה של אונס, בין בקום ועשה, בין בשבל פייס, איננה מחייבת בדרך כלשהי, לא רק עונשים, לא רק התחייבויות ממוניות, אפילו לתת תוקף לגט. צריך דעת האדם לתת תוקף לגט, וממילא כאשר הוא רוצה לבוא ונאנס ולא בא, כאילו קיים את התנאי ומנטרלה, הגט בטל. לא משום שכך אנחנו מפרשים את כוונת ההתניה, כי מנדום חוב זין ומד א' מבואר בדין יש אונס בגיטן, משום שכתוב ולנרו לא יישא סוף דור. מאותו מקור בסיסי שנער המרוסה שננסה איננה בת עונשין, איננה נהנשת, הרחיבו חזל לתחומים רבים. ומכאן ידענו שאדם שנתן גט על מנת שלא בא תיעד יוד ויש חודש ונאנס ולא בא מנטרה, הגט בטל. וכאילו, כאילו מה? כאילו בא, זה חידוש גדול. כאילו לא, לא בא. ניסוח מעניין. אנחנו לא אומרים כאילו בא, אבל זה כאילו לא, לא בא. לא יבוסי זה גם אמירה מסוימת. לא יבוסי זה לא מעשה בקום ועשי, אבל זה מעין מעשה בשב ועל טייס. ולכן התנאי אם לא יבוסי זה רק כשיכול היה לבוא ובחר שלא לבוא. אבל כאשר לא יכול היה לבוא, אנחנו לא רואים בזה קיום של התנאי של לא יבוסי. מכל מקום, בסוגיה שלנו, של הסכם הדדי, נחלקו הראשונים, רש משנץ מצד אחד מאורי ואייל מידך, אבי שיוסף והרמו. כאשר צד אחד הפר את ההסכם, באונס, לא ברצון. לדעת הרמו, כשם שאונס החמון הפטרי, זה לא נחשב הפרה, ולכן ההסכם עדיין עומד בינו. ואבי שיוסף, רש משנץ, בן ירוחם, סבורים אחרת. והם אומרים, לגבי העיקרון של הדדיות בהסכמים, כלל לא חשוב, אם היית אנוס או לא היית אנוס. בפועל לא קיימת את חלקך, ולכן הצד השני משוחרר מלקיים את חלקו. זה המחלוקת בין השולחן ערוך והרמב"ם. עכשיו אנחנו מפליגים ממקום למקום, מסוגיה לסוגיה, ממקום למקום, כדי לדמות או לחלק. תשובה סלמו, סמן פי גמל, מסופר על שתי קהילות שנשבעו זו לזו להיות תמיד באגודה אחת, קהילה אחת של אשכנזים, קהילה אחרת של הגריים. לא יודע מה זה הגריים. בדורות האחרונים קראו להונגרים, הונגריה ארץ הגר. לא יודע למה, לא יודע מה המקום, אבל בכל אופן שתי קהילות נשבעו זו לזו להיות באגודה אחת. ברבות הימים חלק של קהילה א', חלק, עשו שבת לעצמם, פרשו מן ההסכם, הם אמרו שקיבלו היתר, עשו התורס נדורם, והם פרשו מן האגודה הזו. קהילה השנייה אמרה שההסכם כל לא רלוונטי, אם חלק של אנשים שלכם פרשו, אז אנחנו רוצים למשוך את ידינו, אין הסכם. ונשאלה השאלה, והרמו פוסק, שוב הסלמו סמפי גמל, והוא מתבסס על רש משן, הוא גם מביא את מדרושי חזל, שציינתי בתחילת השיעור, ההסכם בטל וממוצל. אי אפשר לחייב צד אחד, כאשר הצד השני לא קילם את חלקו במלואו, אף על פי שחלק של הקהילה הראשונה אמרה, אנחנו מעוניינים להמשיך בהסכם. אבל קהילה בית טענה, אם זה לא כולם, אז אין לנו עניין. אנחנו לא רוצים להיות חלק של האגודה, כאשר חלק של קהילה א' פרשה מן ההסכם, אז הרמו פוסק, שגם קהילה ב' מותר לה למשוך את ידה ולפרק את ההסכם הזה שכבר אין בו תוקף. תשובת מהריבל, מהרי בן לב, לפני 500 שנה מגדולי הפויסקים, דבריו מצוטטים בביסויסף ובכל הפויסקים שבאו אחריו. תשובת מהרי בן לב, חלק א' סמלמת ח', יש סיפור אחר. כאשר אנחנו עומדים את תשובת הקדמוינים, אנחנו מקבלים קצת תמונה וראי על התנאים, תנאי החיים שלהם בקהילות, על הדברים ש... על הקורות אותם ועל, ועל האופי של החיים בשנים הם. בקהילה מסוימת עשו חרם שאף אחד לא ייכנס לבוטי הגבירים העשירים אלא אם כן יקרא בשם. מה זאת אומרת? הייתה תופעה קשה של מויסרים ומלשינים שהיו הולכים לבקר בבוטי הגבירים כאילו סתם לבקר או להוציא עסקאות, והיו מתבוננים איפה הכביעו את הכסף ואיפה התכשיטים ואיפה הזהב ואיפה, ואחר כך היו מוסרים למוחסים וגורמים לרדיפות ולפגיעה כלכלית, ולפעמים אפילו חמור מזה, מלשינים ומויסים. אז הוציאו תקנה שללא רשות אסור לבקר בבוטי הגבירים. כנראה שהיה צריך כרטיס כדי לכנס לבית. השומר, איזה כרטיס יש לך? כרטיס כבוד, כרטיס לא כבוד. היום בכל מיני אירועים יש כל מיני כרטיסים. אז הוציאו תקנה שאסור לכנס לבוטי הגבירים אלא על פי הזמנה. התקנה הייתה תקנה גורפת, והיא פגעה ברוחלים ובסוחרים התמימים והישירים, כי גם הם היו נוהגים לבקר את העשירים, להציע להם עסקאות, למכור את מרכולתם לתועלת שני הצדדים. אבל מכיוון שהפגיעה של אותם מלשנים ומוסים הייתה כל כך קשה, שהוציאו תקנה גורפת, כי לעולם אי אפשר היה לדעת מי הצדיקים ומי הרשעים, מי הרוחלים התמימים ומי המלשנים והמוסרים. התקנה הזו, החרם הזה לא כל כך עמד במבחן, ורבים המשיכו לנהוג כמקדם. נשאר מארי בן לב עם התקנה, החרם עדיין מחייב את האנשים הישרים שהם לא רוצים לעבור על החרם. אז מארי בן לב אומר, העובדה שחלק מהאנשים עוברים על החרם לא אומר שהחרם בטל. אם כן, אין לך שום תקנה של תקנת הקהילות, כי תמיד יש עבריינים ופורקי עול שיעברו על התקנות ויעברו על החרמים. אז אם נאמר שכל חרם שמישהו עובר עליו בטל וכל תקנה בטלה, אז אין לך תקנות בישראל. אבל אומר מארי בן לב, תמיד צריך לשפוט לפי העניין ולפי הכוונה ולפי התועלת. ואם מה שקרה זה שהמלשנים והמוסרים והרשעים ממשיכים לבקר ורק הצדיקים והישרים לא מבקרים, אז העשירים לוקים בכפליים. לא יצרנו אותם מן המוסרים והמלשנים, ומצד שני פגענו בפרנסה שלהם, בהכנסות שלהם. ואם זה המצב, כותב מארי בעל, אז באחרי שהסכם בטל מעצמו והוא כבר איננו בתוקף. המרשם היה אחד מגדול ישראל המדהימים ב-150 השנים האחרונות. אני מעריץ גדול של המרשם, התשובה שלו מדהימים, ואחד הספרים החשובים שהוא כתב זה ספר חושב משפט, משפט שולם. ואני חושב שאחד החלקים החשובים ביותר בספר הזה, משפט שולם, הוא קונטרס בשם תיקון עולם. המרשם כתב קונטרס בשם תיקון עולם, שבו הוא מברר את כל ההלכות של תקנות הציבור או תקנות ציבוריות, תקנות הקהילות, ובבקיאותו המדהימה הוא אסף מקורות רבים וחשובים, והוא דן גם בדברי מארי בן לב שזה אתה עסקנו בהם, ומביא מקורות רבים בסוגיה הזו. אבל ברור כשמש שהנידון של מארי בן לב לא דומה כלל לסוגיות שבאנו לפני כן, לא לתשוב וסלמו על הסכם בין שתי קהילות, לא דומה להסכם בין משודח למשודחת, בין איש לאישה בקשר לזמן החתונה, ולא דומה להלכה בריש למדבו ושניים שנשבעו לעשות דבר מסוים. כי בכל המקורות ההם מדובר בהסכם הדדי של שני צדדים שמתחייבים זה מול זה, זה לזה. צד אחד הפר את ההסכם, גם הצד השני משוחרר הימנו. בתשובת מארי בן לב, לא זה הנושא, לא מדובר בהסכם הדדי, מדובר בחרם שהוצא על קבוצה גדולה של אנשים, חלקם מקיימים את החרם וחלקם עוברים עליהם. וכאן השאלה, שאלה שונה, העובדה שחלק מהאנשים עוברים על החרם והחלק האחר יוצאים מקופחים, האם די בכך לשלול את תקפותו של החרם או לא? ושתי סוגיות שונות שלא קשורות אלה באלה, לא קשורות זו בזו. מה הדין שני שותפים בשותפות ממונית ושותף אחד הפר את השותפות ועבר על תנאי יסודי בשותפות? האם זה מאפשר לשותף השני לפרק את השותפות וללכת בדרך עצמאית? שאלה הזו, גם בה נחלקו הראשונים בסמקוף עין וב, סיף תס וב בחוי שמש בו. כותב הרמון, שותף אחד שהפר את תנאי השותפות או שהוא גרם נזק לשותפות, זה לא מאפשר לשותף השני לפרק את השותפות באופן חד צדדי. שותפות אפשר לפרק או בהסכם הדדי, הסכמה הדתית, או על ידי סך של בייסדן. אבל ללא בייסדן וללא הסכמת הצד שכנגד, שותף איננו יכול לפרק שותפות, אף על פי שהשותף שלו גנב, הזיק, עבר על תנאי השותפות, שיתבע אותו לדין, שיתבע ממנו פיצויי נזיקין, אבל זה לא עילה לפרק את השותפות. האם שאלה הזו תלויה בסימן ריש למדבוב בירדיה? שני אנשים שנשבעו זה לזה, שעשו חרם, שעשו תקנה, שעשו הסכם. אני חושב שלאו הבאה תליה. זה לא יכול להיות הבאה תליה, כי בריש למדבוב בירדיה הרמו מסכים לדברי המחבר, שאם צד אחד הפר את ההסכם, גם הצד השני משוחרר הימנו. כל המחלוקת שם בין הרמו לשולחנו זה רק במקרה של אונס, אבל כשצד אחד הפר את ההסכם בכוונה, מרצון ולא באונס, הרמו מסכים שהסכם בטל החלוטין וצד השני משוחרר ממנו. ולגבי שותפים, פוסק הרמו, שאף על פי שצד אחד הפר את תנאי ההסכם, את השותפות, הצד השני איננו רשאי לפרק את השותפות. הרמו מביא שיש חולקים, אבל הוא פוסק שהשותף השני אין לו סמכות לפרק את השותפות, הוא בהכרח להבהה בהתליה. והסברה פשוטה לחלק ביניהם. בריש למדבוב ביורדיה, רבן ירוחם, הרש משנץ, מארי וייל, שוב עשה רמו שציטטתי, בכולם מדובר בהסכמה לעניין מסוים. להתחתן עד יום מסוים, לעשות דבר מסוים. כאשר ההסכם הוא לעניין מוגדר, מסוים, צד אחד לא עמד בהסכם, גם הצד השני משוכן ממנו. שותפות זו הסכמה רחבה הרבה יותר. שניהם השקיעו כסף, שניהם אמורים לאכול את פירות העסקה המשותפת, הנכס המשותף, באופן חד פעמי. או נזק שגרם שותף אחד, עדיין אין כאן עילה לפרק את השותפות באופן חד צדדי. הנסיבס בסעיף קוטן למד ג' כותב חידוש גדול. חידוש גדול בדברי הנסיבס בדרך כלל מאוד מחודשים, היה פלפלם גדול. אומר הנסיבס לדעתו, כלל אין מחלוקת בראשונים ולא כהבנת הרמו, שהוא כותב שיש חולקים. אומר הנסיבס, אין כלל חולקים. אלא שההלכה הזו תלויה בהלכה אחרת בדיני עובד ומעביד, בדיני פועלים. בסימן שין וב, בסעיף ח' יש הלכה. אדם שנזכר על ידי ציבור, עבודה ציבורית, שטלה, דהיינו גנן, הוא אמור לטפח את הגינות הציבוריות בעיר, או מלמד הדקה, או סופר. אם הוא קלקל וגרם נזק, בשכנוח יש נפקא מן איזה נזק. אם הנזק מוגדר, ניתן לאמוד אותו, ניתן לדבוע פיצויי נזיקין, אז אי אפשר לסלק אותו ללא התראה. אבל אם הנזק שהוא גרם הוא נזק שאי אפשר להשלימו, לתקנו, אפשר לסלק אותו ללא התראה. הרי הוא מוטרה ועומד. אומר הנשיא בסרטו חילוק שאנחנו מצאים בסמשים ושים ואוב לגבי סילוק פועל תקף גם בפירוק שותפות. ולכן כאשר הרמב״ם אומר שמשותף גרם נזק לשותפות, אי אפשר לפרק לשותפות, מדובר בנזק שניתן לדבוע לגביו פיצויים, ולכן אין אלא לפרק לשותפות. אבל אם מדובר בנזק שאי אפשר להשלימו, שאי אפשר לאמוד אותו, אז אפשר לפרק לשותפות באופן חסדי, וזה הנידון של המורדכי. אז המורדכי מדבר בנזק בעל אופי מסוים, הרמב״ם מדבר על נזק שכן ניתן להשלימו, לשלם אותו, לדבוע אותו, ודין פירוק שותפות כדין סילוק פועל שגרם נזק לבעלים, למעביד שלו. כך כותב הנסיבס. אבל אחד הדברים הפשוטים שאני תמיד מדבר אל תלמידיי, אל חבריי, צריך תמיד לראות את פשטס דברי הפוסקים והראשונים. אז מדובר בשתי סוגיות בש"ס, שתי מקורות בשולחן ערוך, דיני שטופן קופה עין ווב ודיני פועלים בשין ווב. אף אחד מהראשונים והביס יוסף בכלל לא מציין בקופה עין ווב שזה קשור לשין ווב, ולא בשין ווב שזה קשור לקופה עין ווב. ולכן נראה פשוט, פשוט עד למאוד, שדיני פועלים לחוד ודיני שותפים לחוד. וכשם שהסברנו שירדי הריש למד ווב, הסכם הדדי, לא קשור לשותפות, גם סילוק פועל לא קשור לפירוק שותפות. וגם בתנאים שיש הצדקה לסילוק פועל ללא התראה, לא בהכרח שיש הצדקה לפירוק שותפות. ואין לדמות מלטה למלטה, כך נראה לי מאוד מאוד פשוט בסוגיה הזו. הלוך על המייסה, מה הדין בנוגע לפירוק שותפות? בתשובס איגרס מוישה, חלק הראשון בחוש המשפט סממם זיין, מה שמאוד לא שגור באיגרס מוישה, ומוישה כותב שם שהוא ישב בדין תויר, הוא היה הדיין השלישי בזבלו, הוא נבחר על ידי שני הצדדים, והנידון היה שותפים בקייטרינג. שותף אחד טען שהשותף השני גונב. הוא גונב מן העסקה מקייטרינג, והוא רוצה לפרק את השותפות. ורמוישה פסק שאין לו אילה לפרק את השותפות. אם יש לך תביעה, תתבע אותו בבייסדן. בייסדן יושב, ואם החייב הוא פטור, אבל אתה לא יכול לפרק את השותפות באופן צדדי, משום שאתה חושד בו שהוא גונב. ובתשובה הזו, רמוישה מביא את הנסיבס, והוא חולק עליו, הוא לא מקבל את הנסיבס הלוך למייסי, כי לפי הנסיבס דווקא במקרה כזה, אולי יש כן אילה לפרק את השותפות במחד צדדי. כי אם הוא גונב, והוא גונב בחשאי, ואני לא יכול לדעת ולהוכיח שהוא גונב, אבל כך אני משוכנע, אז אין לי יכולת לתבוע את פיצויי הנזק, ולכן לפי הנסיבס אולי כן יש הצדקה לדרוש פירוק חד צדדי של השותפות, אלא שרמוי שאומר, אין הלוכי כדברי הנסיבס. ושאלה ממש דומה לשאלתו של רמוי, שכבר אנחנו מוצאים בכסף הקודש, שמלכוי שמשפוט שם במקום קופיים ווב של הגאון הרב מבוצ'אץ'. והוא מספר על שני שותפים בארנדה. מה זה ארנדה? משהו דומה לקייטרינג. יהודים פעם התפרנסו, זו הייתה פרנסה יהודית, מפונדקי הדרכים. קיבלו זכיונות לנהל פונדק דרכים, וזה ארנדה. היו שני יהודים שותפים בארנדה, ושותף אחד טוען שאשת חברו גונבת. מה היא גונבת? מה היה שם? שנפס, לרוב, משקאות חריפים, קצת בירה, אני יודע, אבל הוא טען שאשת השותף השני לוקחת הבית האוכל. רבי צ'וצ'רוב אומר, נורמות משתנות מזמן לזמן. הוא אומר, זה צפוי. מה? כל אחד לוקח הביתה כשאתה עובד במסעדה. מה? ואם אתה לא אוהב את זה, אז תמיד שוימר, תפקח, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות כאלה. בכל אופן הוא אומר, זה לא עילה לפירוק השותפות, תתבע אותו לדין ותן לבייסדין להחליט מה לעשות. אז הסברנו שיש כאן שלוש סוגיות שונות. יש דמיון בין שלושת הסוגיות, כי אכן בשלושתה מדובר בהסכמים הדדיים, בין מעביד לעובד, בין שני שותפים, ריש למד ווב, שבועות, חרמות, הסכמים הדדיים. ואף על פי כן, לאו הבה תליא. וכל אחד משלוש הסוגיות יש לו כללים שונים. בריש למד ווב מדובר בהסכמים לעניין מסוים ומוגדר, מצומצם. כשצד אחד הפר את ההסכם, הצד השני משוחרר ממנו. אין הסכם חד צדדי. הסכמים כאלה צריכים להיות הדדיים. קופה יבוא וחושי משפט מדובר בשניהם שהשקיעו והקימו עסק משותף. העובדה שצד אחד גרם נזק, נהג שלא כשורה, ואולי אפילו עבר על תנאי השותפות, עדיין איננו עילה אוטומטית צד שני לפרק את השותפות ללא הסכמת חברו. סוגיה שלישית, באיזה תנאים אפשר לסלק פועל ללא התראה? ושם הפויסקים מחלקים מה אופי הנזק שהוא גרם למעבידו. יש שם עוד חילוק, מחלוקת ראשונים, כמו ובביס יוסף, יכול להיות שרק מי שעובד לציבור הוא מוטרה ועומד, ולא כאשר מדובר בעובד מול המעביד שלו, יכול להיות שאז הדין שונה. הלכה נוספת, שאף היא מושתתת על עיקרון מסוים של הדדיות, ואף מקורה בפרשת השבוע, לא בסוף הפרשה, אלא בהסכם אחר שהיה בין ינקב לאיסוף בקשר לצון. בין ינקב ללבן, כמובן, לא איסוף, בקשר לצון. וינקב מציע נוסחה מסוימת ללבן, אחרי שהסכימו על הנוסחה, הוא עושה משהו גאוני, עברו אלפי שנים, עד היום אף אחד לא יודע בדיוק מה הוא עשה, כיצד זה הצליח לו, אבל עשה מה שעשה, זה לא היה מעשה קישוף, זה ברור. ויקח ליעקב מכה לבנה, לח ולוז וארמון, ויפצה להם פצלות, לבנות, מחצף הלבנה, שר על המקוויס, והוא גרם שכל הצון, והוא כיפח את לבן, בגדול. שאלו בעלי התויסס, בקיצור נמרץ ודר, זה קיינים לבעלי התויסס, היום יש לנו כמה ספרים גדולים וחשובים, לקט של בעלי התויסס על התוירו, בספר מוישב זה קיינים, מובה עריכות גדולה יותר, שאלו בעלי התויסס, איך ינקב מרמה את לבן? הוא מציע לו הסכם, זה נשמע הסכם סביר, אבל לבן לא יודע איזה פטנטים יש לינקב ומה אמור לבוא אחרי ההסכם הזה. אז איך ינקב מקפח את לבן בדרכי מרמה? שאלה דומה כבר נשאלה בשבוע שעבר בקשר לאיסוף. ומה שכותבים כל בעלי התויסס, הריבו רבינו חיים שמצוטטים על ידי בעלי התויסס, כל אחד בסגנונו, כל אחד בדרכו. לבן, הוא היה זה שפתח ברמאות. ההסכם של ינקב, מה שהוא הציע לו זה רק בקשר לקטנים, לקיישים הקטנים, כדי שלא יאמרו שהוא גנב אותם, ולבן הרחיב את ההסכם שלו כדין נגד כוונתו של ינקב גם על הגדולים ולא רק על הקטנים. בכל אופן, כל אחד מבעלי התויסס בסגנונו אומר, לבן נהג במרמה ולכן זכות היה לינקב ולהשיב לו כגמולו בדרך ובמידה שאדם מודד מודדים לו, ולכן ינקב רשאי היה לנהוג כפי שנהג כדי להציל את שלו מיד לבן שנהג כלפיו במרמה. זה שונה מכל המקורות שהבאנו מקודם, כי בתחילת השיעור מה שאנחנו לומדים מההסכם השני של ינקב ולבן זה עיקרון הדדיות, כאשר צד אחד הפר הסכם הצד השני זכה לבטל את ההסכם כליל, אבל ינקב לא מבטל את ההסכם. אם היה מבטל את ההסכם היה נושא יוצא נפסד לגמרי. ינקב מנצל את ההסכם ועושה מה שהוא עושה לזכותו. ויאף על פי כן כותבים בעלי התויסס, ישנם מצבים שכך רשאים לנהוג. וזה מזכיר לנו חידוש שכותב ספר החינוך במצווה שין למד חס. אני כמעט בטוח שלפני מספר חודשים, בערך לפני חצי שנה, אמרתי כאן שיעור גדול בהגדרות יסודיות בהבדלים שבין מצווה שבין אדם לחברו למצווה שבין אדם למוקוים. ואמרנו יסודות מאוד חשובים אז. אחד המקורות שהבאתי זה ספר החינוך שין למד חס, בלב של אינו אז דבורים. אסור לאדם לצער את חברו לא רק פיזית אלא גם בדברים, וכל מי שמצער חברו בדברים או מלבין פנביו או מקנית אותו עובר בלב של לא יסוינו, זה הלב של נועס בו. כותב ספר החינוך, אבל מישהו מלבין את חברו וגורם לו צער, מותר לחברו להשיב לו עמלו בראשו ולענות כסיל כאיוולתו. היה מי שציווה, אם חברך נותן לך סתירה בלחי אחת תושיט לו את הלחי השני, אבל זה לא תורת מוישה, זה לא הדרך שלנו, זה לא המוסר שלנו, אתה לא מצווה להושיט לו את הלחי השני. בספר החינוך אומר, אם פלוני מקנית את חברו ונהוג ברשע ומלבין את פניו, מותר לחברו להשיב לו כגמלו ולנהוג כלפיו באותו דרך. אמנם ספר החינוך כותב שזה לא דרך החסידים, וחסידים נוהגים כפי שאמרו חז"ל, אני לא מבין אמרו ונשום החפושם אינם משיבים עליהם הכוס אבוים ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, אבל זה עדיין לא להושיט לו את הלחי השנייה. זה שונה, זה ללכת הצידה, לתת לו לקלל, לתת לו להלבין, והנלובם ואינם אולבן. אבל מכל מקום הם ספר חינוך, גם אם הוא עולב בו וגם אם הוא תוקף אותו מילולית כפי שהוא נהג כלפיו, האם זה איסור? הוא רשאי לעשות כן, וזה לא בכלל על אף שלנו אז דבר. וגם פה אנחנו רואים את ההדדיות. כשאנחנו היינו ילדים קטנים ושני ילדים רבו זה עם זה, היינו נוהגים לשאול מי התחיל. היום כל לא שואלים מי התחיל, לא חשוב מי התחיל, יותר חשוב מי יפסיק, מי יגמור, לא מי התחיל. אבל מכל מקום ספר חינוך אומר שיש משמעות, יש משמעות בבין אדם לחברו מי התחיל. וכך בעלי התריסס מסבירים את ההתנהגות של ינקב כלפי לובון, אלא שביינקב ולובון מדובר גם בהפסד ממוני. בדברי החינוך מדובר לא רק בהפסד ממוני, אלא גם כאשר מדובר בצער, באלמה, בעינו הזרון. ובאורך השולחן חושב משפוט סמנטוב יוד זין, אורך השולחן מחדש הלכה שהוא מבסס על התוספתא. חושב משפוטוב יוד זין אנחנו לומדים, כשם שאסור לגנוב את כסף של יחיד, כך אסור להזיק גם כספי ציבור. זה הסימן שמדבר בגנות הוונדליזם. ולצערנו זו נגע שמאוד מאוד מפושטת בחברתנו. בשולחנו כתוב ששם זה אסור להזיק ממונו של אדם, של הפרט, של היחיד, כך גם באומן הציבור, וזה גזל גמור. מוסיף אורך השולחן, כשם שאסור להזיק את הרבים, אסור גם למנוע טוב מרבים, ומי שיש לו תפקיד לשרת ציבור חייב להקדיש את השעות לפי צורכי הציבור, והוא לא יכול לקבוע בעצמו מתי עובד ומתי לא. ואם הציבור צריך אותו בימי הרגל, הוא לא יכול ללכת לביתו ברגל, כך כותב אורך השולחן, אלא אם כן עיברו עליו את הדרך. כך כתוב בתוספתא. מה הכוונה עיברו עליו את הדרך? אם המעבידים שלו נהגו כלפיו שלו כדין והמיסו עליו עבודה יותר ממה שרשעים היו, אז גם הוא משוחרר, והוא יכול להחליט בעצמו באיזה דרך הוא ייקח לעצמו בחזרת השעות האלה שקיפחו אותו, ואז הוא רשאי, אף על פי שמדובר בשעות שהוא אמור לשרת את הציבור, הוא רשאי לעשות דין לעצמו וללכת לביתו. וגם בדברי אורך השולחן שמבוססים על התוספתא, אנחנו רואים את אותו עיקרון. לא כמו יורד הירש למדבוב, כי גם שם הוא לא רוצה לפרוש מתפקידו, הוא לא רוצה להתפטר, הוא רוצה להמשיך לעבוד ולהמשיך לקבל משכורת. הם לא פיתרו אותו והוא איננו חפץ להתפטר, אבל מכיוון שכשם שהם נהגו כלפיו שלא כראוי ושלא כדין והם עיסו עליו למשל שעות נוספות לא לפי הסכם עבודה, אז הוא רשאי לגרוע שעות לפי רצונו ולפי מה שנוח לו כנגד אותם שעות שהם הכבידו עליו שלא כדין. וזה דומה להלכה שהראשון הם בעלי התויסס מוצאים מאיסוב ולובון בפרשס השבוע. אז כל ההלכות וכל הדוגמאות שעסקנו בהם היום, לקט של הלכות ממרחבי חושב משפוט מדברי הראשון הם, והיסוד לכולם זה ההדדיות בהסכמים שבין אדם לחברו, אם מדובר בהסכם המון, אם מדובר בהסכמי שידוחים או בכל עניין שהוא. אנשים שהתקשרו זה לזה בהסכמים שונים, עובד מעביד, שותפים, הסכמים אד הוק, הסכמים לעניין מסוים, בכולם אנחנו רואים את היסוד של זה לאומה זה, זה כנגד זה, את עיקרון ההדדיות שבין הסכמים שבין אדם לחברו. אז שוב עסקנו היום בתוירס אבויס. חייב עוד אמרו אמר, מוסי גיה מעשה למעשה אבויסה, ואנחנו אמורים ללמוד מאבויסנו הקדוש. ואנחנו לומדים מהם לא רק דרך חיים ותוכחת מוסר, אלא גם הלכסה גבורתה, כפי שראינו היום. ובמקורות רבים חזל ואף רבותינו הראשונים והאחרונים למדו מן האבות הלכות. אור החיים, יורדיה, אבן העזר, חושב משפט, בכל תחומי התואר. הרבה פעמים ציטטתי את הזויה שאברהם יצור כיענקבם כנגד תויר אבוידו וגמילוס חסוד. שלושת אבות העולם כנגד שלושת עמודי עולם. כי מן האבויס אנחנו יכולים למנוד את שלימותה של תורה. הלכה ומוסר בשלושת התחומים של תוירו, אבוידו וגמילוס חסוד. ובתחילת הפרשה שלנו אנחנו עומדים על חלומו של יעקב. יעקב חולם, ובחלומו הוא רואה סולמות צבאות, צבאות שמגיע שמיימו, ומלאך אלוקים עולים ויורדים בו. ובמדרוש החז"ל ובמפורש התורה אנחנו רואים פירושים רבים מה היה הסולם הזה ומי היו המלאכים שעלו וירדו בו. רש"י מביא מלאכי חוץ לארץ, מלאכי עץ הסחור. הרמב"ן כותב שהחלום הזה היה רמז לארבעת המלכויות, לארבעת הגלויות, ואלה שעולים ואלה שיורדים, מתי המלכויות האלה יתחזקו ומתי תהיה המפלה שלהם. זה הפירוש שהרמב"ן מאמץ בפירושו על התוארו. הרבה פעמים הזכרתי את דברי הזוהר. הזוהר הקודש אומר שהסולם הזה זה נשמת האדם, רמז לנשמת האדם. והאדם בנשמתו במעשיו מוריד ויעל, בונה וסותר, מאבד ומקיים, כדרך שאמרו חז"ל בפרק ה' של מסכת אבות. למה נברא העולם? בעשרה מאמרות, כדי להתמסוך אותו לצדיקים שמחיימים את העולם ולהיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. הרי שאלה מקיימים ואלה מאבדים, אלה בונים ואלה סותרים. ולפי הזוהר זה הרמז של הסולם שהיא נשמת האדם ומלאכי אלוקים שעולים ויורדים בו. האדם במעשיו משפיע לא רק על עצמו, על נפשו ועל נשמתו, אלא על הבריאה כולה, על כל העולמות כולה. וכאשר יעקב מתעורר מן החלום שלו, הוא מתעורר ביראה גדולה, בחרדה, ואומר, מה נוירו המקום הזה? אין זה כי הם בית אלוקים וזה שער השמיים. וגם בפסוק הזה נאמרו פירושים רבים, ואני מחבב במיוחד פירוש שתלמידי הבעל שם טוב מביאים בשמו. אמר הבעל שם טוב, הגמרא אומר בשבת דף למד א', מי שיש בו תורה ואין בו ירא שמיים, אומרים לו, חבל המנדלס לדעת וטרן לדעת עובד. אין לך בית ואתה בונה בית שער. בית שער מפואר, אבל מאחורי השער אין כלום. יש שממה, יש מדבר. אם אין לך בית, מה אתה צריך דלת? מה אתה צריך שער? אמרו חז"ל, מי שיש לו תורה ואין בו ירא שמיים, אומרים לו, אין לך בית, למה אתה צריך שער? הרי שיראת שמיים זה הבית, ותראה זה השער. בדרך כלל בישיבות אנחנו אומרים לתלמידינו שהדבר הכי חשוב בעולם זה תורה, רק ללמוד תורה. באנו לעולם ללמוד תורה, וזה לא נכון. לא באנו לעולם רק ללמוד תורה, באנו לעולם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לאהוב אותו ישראל, ליראת שמו הגדול, לשמור את מצוותיו. זה נכון שתואר היא המצווה החשובה מכל שאר המצוות, אבל למה תלמד תואר כנגד כולם? אמרו חז"ל סוף פרק חמד הקדושין, תלמד גודל שתלמוד מביא לידי מייס. אי אפשר כלל לומר מה יותר חשוב, הכל חשוב. מן המאמר הזה אנחנו רואים שהעיקר זה יהיה שמיים והתואר זה השאר. ישנם מאמרים שמשמע גם הפך הדברים. באותו דף אומרים חז"ל, מי שיש בו תורה ואין בו ירא שמיים, משול האדם שנתנו לו את המפתחות הפנימיות ולא נתנו לו את המפתחות החיצוניות. הרי שכאן משמע שהתורה בפנים והיראה בחוץ. אז יש לו תורה, מסרו לו את המפתחות הפנימיות, אבל לא יכול להגיע לשם, כי לא מסרו לו את המפתחות החיצוניות, הוא לא יכול לפתוח את הדלת. אז איך אנחנו מיישבים את שתי הסורות? אז יש לי כמה מחשבות, אבל זה אולי בהזדמנות אחרת. מה שאני מתכוון לומר, הכל חשוב, הכל חשוב, ואדם צריך לאזן את חייו בתורה, ביראת שמיים, במצוות שבין אדם למקום, במצוות שבין אדם לחברו. אבותינו הקדושים, אנשי אשכולות היו, שלמים היו, וכך אנחנו צריכים לשאוף להיות. מכל מקום אמר הבעל שם טוב שיעקב אבינו בחלום נגלו לו נפתחו לו שערי שמיים, הוא ראה כבוד השכינו, הוא ראה את הסולם מגיע מן הארץ עד כיסא הכבוד, והוא ראה את מערך הילקים עולים ויורדים בו, ונגלו לו את הסודות העמוקים ביותר שיש שמיים. כשהוא מתעורר הוא אומר, אין זה כי הם בייס אלוקים. עכשיו, רק עכשיו מצאתי את הבית, וכל מה שלמדתי בבית שם ועבר היה רק שער השמיים. זה היה השער. מה שלמדתי עד היום היה שער השמיים, את הבית עכשיו גיליתי, והבית זה יראת שמיים. זה מה שיענקב השיג בחלומו, והוא שאומר יענקב, אין זה קיים בייס אלוקים, וזה יהודה לשנים שלמדתי בשם ועבר היה שער השמיים, לפי דברי חז"ל, חבר המנדלס לדרתא וטרא לדרתא. אז יהיה רצון שנזכה תמיד ללכת בדרכי אבות, ללמוד ממעשיהם, ממעשיהם הגדולים, מדרכי המוסר, מדרכי ההנהגה שלהם, בתוירו באבוידו ובמלס חסודם, ושהקודש ברוך יזכור לנו בריסו ואיס וחז די אבויס, ובגלל אבויס תשיע בונים, בסביגאו לבני בניהם, במהרו ויומנו עומד.